ערב טוב לכם, בוקר טוב או צהריים טובים, תלוי איכן ובאיזו שעה אתם שומעים אותנו כאן בפודקאסט בלאו גרנה, מספר, לא תאמינו, 120, שזה סמלי מאוד, כי זה אחד, זה המספר של טרשטגן, 20 המספר של דני אולמו, המלך הבלתי מעורר החדש של ברצלונה. עוד נדבר על זה, האם הוא מעורר או בלתי מעורר, מי המלך באמת, מי הבוס. ואנחנו חוגגים פה בפודקאסט היום 4-4, 4-4, 4 משחקים, 4 ניצחונות, פתיחה מהטובות בשנים האחרונות של ברצלונה, פתיחה משכנעת, פתיחה ששולחת אותנו לפגרת הנבחרות עם יתרון יפה, נדבר על ה-7-0 הגדול על ויאדוליד, על ה-2-1 על ראיו ואיקאנו ועל עוד נושאים שברומם של ברצלונה. אז אנחנו כבר עוברים, ערב טוב למי שנמצא בעיר הפשע, גבעתיים, האיש והגדה, שי פל.
היי אוס, מה קורה?
ואיתנו גם נמצא, לא תאמינו, אולי בלי דילי והכל טוב, חברנו, אגדה בהתאבות, ישר מרמת, לא מאמין שאני אומר את זה, מרמת רפיניה. אדון.
האמת, אני באתי להגיד.
דום רוזנווסר.
אני באתי להגיד לפני שאתה הצגת אותי, שאני אגיד לך, אני לא מאמין שאתה אמרת את זה, אבל אתה הגדמת אותי ואתה אמרת את זה בעצמך. אהלן, שלום לכולם, שבוע טוב.
שלושה, צריך להוריד את הכובע. שלושה זה שלושה, אין, מה נשאר להגיד?
אתה תוריד את הכובע ואתה תלקק את הסטייק, מה שנקרא.
אבל יש...
זה גם שלושה ובישול, הוא מוסיף חטא על פשע בכלל.
צריך להגיד שאני כבר לפחות שלוש שנים, ארבע שנים טוען שדני אולמו חייב לבוא לברצלונה. אני אחד הבודדים שתמך במהלך פה בפודקאסט, שלא להגיד הבודד. אז מישהו רוצה לאכול את הכובע על דני אולמו?
אני לא אמרתי שלא צריך להביא דני אולמו, אמרתי שהרכש שלו מבחינת העמדה והנחיצות שלו היא לא בעדיפות הכי.
והנסיבות, בעיקר הנסיבות.
אגב, אני לא רוצה, זה לא המשחק שבו אני אבקר את רפיניה, למרות שעדיין יש ביניים על לבקר אותו, אבל אני חושב שהוכח בדיוק מה ההבדל שדני אולמו משחק פחות או יותר את ה-10, את הקשר החופשי מאחורי חלוץ, וששחקן פחות מוכשר כמו רפיניה עושה את זה. וכן, אני רוצה להתחיל ברשותכם, וגם לא ברשותכם, מה אמרת לי, אני מנחה, אז הפעם אני דיקטטורה מוחלטת, עם דני אולמו, שלדעתי באמת נתן משחק תאווה לעיניים, כי כל נגיעה שלו בכדור זה קסם, המסירות מדהימות, אפילו בשער השבע שני של רפיניה, שהיה איזה מין דחיקה כזה משני מטר, כל מה שהוביל לשער הזה זה מסירת עומק אדירה שלו לבנדובסקי, ובדיוק על המסירות האלה אני מדבר, לקבל כדור, להרים את הראש, לתת את המסירה הנכונה, זה דברים שלא ראינו באמת מאז צ'אבי ואיניאסטה נמצאים בקישור. אני לא אומר שהוא ברמה הזאת, גם לא קרוב, אבל הוא משחק ב-DNA הזה. ב-DNA
כן, אבל יוז, אתה אמרת דברים ש... אתה אומר משהו שהוא לכאורה פשוט, להרים את הראש, לתת את המסירה הנכונה, זה פשוט, אבל זה לא פשוט. אתם בטח זוכרים שדווקא אחרי המשחק מול ראיו, אני כתבתי לכם כמה מתחדדת התרומה שלו למול זו, או העדרה יותר נכון, של דן, של פרן. והוא המשיך את המגמה החיובית מהמשחק מול ראיו היום. ההתאקלמות שלו היא מדהימה. הכימיה שלו עם למין ימל ממש נראה כמו המשך ישיר של היורו, אבל איפה שזה מפתיע לטובה זה במקרה של הכימיה שלו עם פדרי, שבנבחרת ספרד לפחות לכאורה הוא נכנס על חשבון פדרי שנפצע, ופה הם שניהם משחקים ביחד, ולא רק שהם משחקים
כן,
ביחד,
אבל, טוב,
יש ביניהם קונקשן טוב.
זה ברור ששניהם, כמו בכדורסל שיש שם את המושג קומבו גארד, שני גארדים שיכולים בתכלס לשחק 1-2, להחליף אחד את השני, זה די מזכיר את זה, זאת אומרת שאתה מעלה את פדרי ואולמו, על המגרש, גם פרנקי די יונג נהנה מהרבה מהתכונות האלה, לא מכולן, אתה בעצם מעלה שני שחקנים שהתקפית יודעים לעשות הכל, הם יודעים לעבור, הם יודעים לבשל, הם יודעים לנהל את המשחק, הם יודעים להשתחרר מלחץ, הם יודעים לכבוש, הם יודעים לתת את המסירה הנכונה, יש להם ביתה לא רע מרחוק, כלומר, אתה בעצם, אתה מסיר הרבה מאוד לחץ, ותכף נדבר על זה שי, אני רוצה שגם אתה תתייחס, אתה מסיר הרבה מאוד לחץ מלבנדובסקי, שבעבר היה הרבה יותר קל לסגור אותו עם שני שחקנים, ועכשיו פתאום יש עוד כמה שחקנים צריך לשים לב אליהם, ואתה מסיר גם לחץ מהאגפים, ואומר רפיניה, שמשחק באגף שמאל עכשיו, שמתאים לו, ואמרנו את זה כבר בעבר, אבל מסתובב, לפעמים מגיע לאמצע, לפעמים מגיע אפילו ימינה, מסתובב, כאילו הוא נראה, כאילו הוא נהנה, והוא נהנה מזה שהשמירה המשמעותית היא דווקא לא עליו, אלא על למין, ואולי יותר על אולמו ופדרי, לבנדובסקי פחות עליו. שי.
אני אגיד לך מה, לפני שאנחנו נכנסים לדסקס את זה מבחינת אינדיבידואלית פר שחקנים, אני חושב שצריך להסתכל על הקונטקסט. הקונטקסט הוא שוויאדוליד היא קבוצה לא משהו, היה אומר פח, ופתחת את המשחק גם עם שער מוקדם מאוד, שגם גרם להם לצאת החוצה, וגם אחר כך פשוט תפרת אותם בהתקפות מעבר טובות, ואחר כך גם הוצאת להם את הרוח מהמפרסים, והם רק רצו שהמשחק ייגמר. כשדני אולמו ולמין ורפיניה ולמנדוסקי מקבלים שטח, והידולית שיחה עם קו הגנה גבוה, משום מה, ולא הבונקר אוטובוס קלאסי שברצלונה מכירה, של 9 שחקנים ברחבה. אז בצורת הכדורגל הזאת שברצלונה נתקלת בה, היא יכולה לרקוד ולענג כל אוהד ברצלונה. עם זה אני מסכים לגמרי. זה עדיין לא אומר שפיצחת את הבונקרים שיבואו ועוד יבואו לקבוצה הזאת של אנזי פליק, ועדיין לא אומר שדני אולמו זה בול פגיעה ורפיניה בצד שמאל זה בול פגיעה, ולבנדובסקי בגיל 36 ימשיך לפרוע שטרות עד סוף העונה כל משחק. היום ספציפית בקונטקסט הזה מול ויאדוליד, שפשוט שיחקה על הרגליים של ברצלונה.
לא, שיחקה רגליים. אגב, שוער במשחק מזוויע, הכי גרוע שראיתי בשוער שנים.
ממש, ממש, ממש.
שנים. באמת, ראיתי מדודו אוואט משחקים יותר טובים מזה.
לזכות ברצלונה, היא הענישה משמעותית את ויאדוליד במשחק בקו הגבוה שלה. קוברסי בצ'יפ הראשון לרפיניה, צ'יפ פנטסטי.
מדהים.
עם טאץ' של קשר... עם טאץ' של צ'אבי, כן? עם טאץ' של צ'אבי, אם יש
את האוויר לו. ואז אבל, ואז למין רואה את זה, אומר לו, מה, זה הבישול שלך? אתה ילד, ובוא נותן בישול כאילו עוד שתי רמות מעל.
תשמע, זה בישול של מסי בגיל 24 כזה, כן? ויש לו את זה כבר בגיל 17.
זה מטורף. אגב, למין, בעצם, למרות שלמין ואולמו ביחד הבקיעו שער אחד בישלו שלושה, אני חושב ששניהם המצטיינים במשחק הזה בעיניי, אפילו יותר מלבנדובסקי ורפיניה המבקיעים שהבקיעו. לא, לא כי אני לא אוהב את רפיניה, אני לא מעריך את רפיניה, אבל...
כן, אוהב את רפיניה, אבל...
כן, אני לא מעריך אותו, אני לא אוהב אותו, אני חושב שהוא שחקן לא חכם כל כך, אבל אני, באמת המנוע של הקבוצה הזאת, אתה רואה כדור, כל פעם שכדור מגיע ללמין, או לדני אולמו, משהו קורה, ולרוב זה משהו טוב.
תקשיבו, זה מדהים מה שאתם אמרתם, על... מה קורה כששי, אתה אמרת שזה בישול של מסי בגיל 24. בתחילת אותו מהלך, אני הסתכלתי על המין, אני ראיתי אותו נע בכלילות, מתמודד עם המגן שלו, ואז עבר לי בראש שהוא התחיל לחתוך למרכז, זאת אומרת, שמאלה, הוא התחיל לקחת את הכדור שמאלה, ואני אמרתי לעצמי, מתי הוא יוסיף לעצמו את המימד הזה של מסי, של המסירה הזאת, שמבטלת את השחקנים של כל הקבוצה היריבה? מתי הוא יוסיף את... ואז הוא בא ונותן את המסירה בדיוק כזאת ללבנדובסקי, שיאמר לזכותו, לא פישל את זה, וסגר יפה. רק לגבי למין, יעוז, כמה שאתה, וגם אני, מאוד נהננו מהבישול הזה, זה לא הבישול הכי יפה שלו במשחק הזה, כי הבישול שלו במחצית השנייה שהוא עשה, כאילו דריבל שם על למעלה מחצי מגרש, והוא קינח במסירה, המילה באנגלית זה צ'יקי, היא כל כך ממזרית, כי הוא ראה אותה וראה אותה מהר מאוד והגיב, וזה, אתם מכירים את הדבר הזה שאומרים של הוא רואה את המשחק אחרת, קצת היה מזה פה, והוא נורא צעיר בשביל שנגיד עליו דברים כאלה. איזה כיף.
אגב, בשביל להבין כמה הוא צעיר, דני אולמו הצעיר, מבוגר ממנו ב9 שנים. זה מטורף, כאילו לבנדובסקי גדול ממנו יותר מפי 2, פחות יותר פי 2 גילו, זה מטורף לגמרי, בואו נדבר באמת אבל על ברצלונה החדשה הזאת, בהנחה ובתפילה, ניסה מפה תפילה שהרוב הסגל יישאר בריא. אנחנו מסתכלים פה באמת על המשולש או מרובע הקישור הזה אם תרצו, או המרובע שהוא כולל את פדרי אולמו באמצע כזה, כל אחד טיפה לוקח לצדדים, ומימין למין ימל, משמאל רפיניה. זה בעצם מרובע של שחקנים שעל פניו יכולים לעשות הכל, אוהבים לשחק כדורגל מהיר, משוחרר, ופתאום גם העניין הזה הוציא מרפיניה, יכולת הבקעה, יכולת סיום של, של חלוץ גדול.
חכה עם היכולת ההבקעה של רפיניה, yo, as I'm gonna rock your world now. כי מעבר לתרומה הזאת של רפיניה, יש לו תרומה מאוד גדולה בעצם זה שזה ההרכב שעולה, אוקיי? אם פדרי בהרכב כזה הוא בשתיים של הדאבל פיבוט מאחורה ביחד עם קסאדו, וזה לא התפקיד הטבעי שלו. הסיבה שזה מתאפשר זה בגלל כל הדינמיות והתזזיתיות הזאת של רפיניה, שעושה גם עבודה הגנתית לא רעה. אז מעבר לשלושה, יש לו תרומה טקטית לא מבוטלת. אני אעצור פה לפני שאתה כאילו בכלל תאבד את זה עליי.
לא, אני אף פעם לא, הטענה שלי לרפיניה הייתה ונשארה, היום הוא היה קודם כל יותר תכליתי.
נכון, אני יודע, אתה צודק גם. נכון.
וגם הם רואים את זה, שהוא בדיוק הפוך מהכדורגל החכם הזה של פדרי ודני אולמון, דני אולמון נגיד, אלא הוא, 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 הוא מקבל מצבים שבאמת הוא יכול או להבקיע בהם או למסור, והוא עושה בדיוק את הפעולה הלא נכונה או מסתבך. הלוואי שזה גם עניין של ביטחון, פתאום ראינו אותו גם היום עם איזה דריבל ורבע יותר רלוונטי, ושוב, וראינו אותו מגיע מול שוער, נכון, שוער לא הכי מרשים שראינו, אולי גם קצת פצוע, אבל ראינו אותו מגיע מול שוער, ועושה את הדבר הנכון, משחיל לו בין הרגליים, נותן קטנה עם ה... עם החיצון, מה זה שם היה, ימינה, עושה מה שצריך, עושה מה שצריך, גם שצריך לדחוק, גם לדחוק צריך לדעת, וגם את זה הוא עשה ממש ממש טוב. אגב, חוסר מזל, אפרופו דני אולמו, חוסר מזל, היה יכול שקט לסיים עם איזה שלושה, ככה ברגוע, לא? שתי קורות, שער מנבדל, שאגב, לדעתי, אם היו מראים את זה בעבר, לדעתי לא היה נבדל.
יש לך חצי נבדל היום בספרד, אז זה עובד, טכנולוגית היה נבדל.
כן, אוקיי. בכל מקרה, מיקום מעולה לריבאונד, באמת היה חסר סנטימטרים כנראה. כך שבסך הכל אני חושב שבאמת עבודה מעולה של הקבוצה. בואו נדבר על עוד משהו שלא דיברנו עליו, ותכף נדבר גם על ברנל ועל הפציעה שלו ביום שלישי. אבל ברנל נפצע, נתן משחק מעולה, היה נראה כאילו מצאנו את הפתרון. נפצע ממש סמוך לסוף המשחק הקודם. והנה עולה קסאדו, והוא לא נותן משחק כמו של ברנל, אבל וואלה, אף אחד פתאום לא שם לב שיש בעיה.
כן, אבל שוב, שיחקת נגד קבוצת פח.
נכון, זהו, וכל הדיבור צריך להיות תחת הקונטקסט הזה, זאת אומרת, לא צריך להתבשם יותר, אבל אפשר גם ליהנות.
10 שנים, 8 שנים, 9 שנים, לא נתנו, 9 שנים נדמה לי, לא נתנו שביעה. שביעה... אתה לא נותן כל יום, כמו שאנחנו רואים בגביע, גם לא מקבוצה, לא נגד קבוצה מהליגה השלישית.
הקונטקסט הוא בהשוואה של קסאדו לברנל, מיוז, והיום ספציפית שיחקת נגד יריבת פח, עזוב את התוצאה, אחלה תוצאה, באמת, באמת אחלה תוצאה, אבל היום קסאדו לא שיחק נגד קישור לוחץ,
נכון.
כך שאתה לא יכול לבחון אותו. ברנל שיחק מול קישור של האמא של הלוחץ, והוא שיחק מדהים בשביל ילד בן 17.
הוא היה מדהים, הוא היה מדהים.
הוא היה מדהים.
מדהים, מדהים, ניצוצות, באמת, יוצאו
מהרגשת. אז היום להגיד, קסאדו החליף אותו ולא הרגשנו.
לא, אני רוצה להגיד משהו אחר, שמאמן באמת טוב, יודע לקחת שחקנים, ולהכניס אותם לתוך המרקם הקבוצתי, ולהוציא מהם מה שצריך. אז הנה, איניגו מרטינז, למשל, הוא לא הפך לאיזה כוכב גדול, הוא עדיין בלם בינוני, אבל פתאום אתה לא בפאניקה, בכל פעם שהוא שולט בכדור. שי.
אתה הכי משה פרימו בקטע הזה. נגד מי שיחקת היום?
וחלילה.
תשחק נגד אמבפה ו...
אבל גם לא היום, גם לא היום, גם שבוע שעבר, גם לפני שבועיים.
אבל נגד בלבאו, איניגו מרטינז היה אחד הנוראים, ואתה סבלת פה ואמרת את זה בפודקאסט הזה.
דיברנו על זה, נכון שהוא לא היה מדהים, אבל נראה כאילו, פתאום הם שחקנים לגיטימיים.
אתה חייב קונטקסט.
פתאום אתה לא בוכה על מי שאין. פתאום אתה לא אומר, רק שפרנקי יחזור, רק שזה יחזור.
אתה מחוסר קונטקסט, זה כולה ויאדוליד. רואים שיש לפליק שיטה, והקבוצה הזאת מתגבשת ומתחילה לרוץ, וזה נפלא. המבחנים הגדולים הגיעו בהמשך, כן? אנחנו מכירים את אפקט המאמן החדש, גם באמצע עונה, גם בתחילת עונה. הדבר הכי חשוב זה המשכיות, ובזה פליק יימדד. כרגע יש לו סגל, אגב, מאוד מאוד קצר, בזכות הקיץ המרענן במרכאות שעברנו. אני שוב פעם, אני חוויתי על בשרי יותר מדי הכתרות והמלאכות של מאמנים בשביל להיחוות אחר כך. אז אני שומר על, על פסון, כמו אני שנקרא.
לא, אני לא חושב שהכוונה, וגם עברתי את זה בתורים שלי השבוע, כתבתי אחד או שניים, אף אחד לא טוען שאנזי פליק זה פפ גוורדיולה הבא. אני חושב שאנזי פליק, אני רואה אצלו כמה דברים משמעותיים. אחד, שיטה, בסדר. די ברורים מה הוא רוצה עם עצמו. שתיים, היכולת הזאת של באמת של מאמן גדול לבוא ולהסתדר עם מה שיש. זאת אומרת, גם שנפצעים ולא טוב ולא הולך, והוא לא מסתדר עם מה שיש. שלוש, היכולת שלו לעשות את ההתאמות הנכונות. כלומר, אם רפיניה משחק אצלו 10, אז פתאום מגיע דני אולמו, אז דני אולמו משחק 10, רפיניה הולך שמאלה. הוא עושה את ההתאמות עם הכוח אדם שיש לו ועם המיטב שהוא יכול. והכי חשוב, השקט הזה על הקווים, הרוגע הזה, בזמן שברצלונה זה הר געש, ובלגן, ופייר פליי, ונייקי, ולא נייקי, והכסף הגרמני, והכסף השוודי, ושזה כשו המצאתי עכשיו, אבל, והכסף הפור, והכסף שם, למרות שספוטיפיי שוודים, לא? או שם דני.
שוודים.
שוודים, אז אתם רואים, יש כסף שוודי. וכל הבלגן הזה, ואנזי פליק אומר להם, עזבו באמא שלכם, שחקו כדורגל. אני פה, אני על הקווים, באתי לשחק כדורגל, אפילו רואים את הלבוש שלו, הוא באמת, הוא מתלבש נוראי פליק, באמת לבוש של אחד שבאמת אולי בא להוביל מזגנים.
סבבה, בוא נראה מה יקרה, איך פליק יהיה על הקווים, כשפתאום תספוג שער עצמי במחצית הראשונה אחרי 10 דקות, ואיזה שער מזל, או ואיזה פנדל מזליקי שהיריבה כובשת אחרי 20 דקות.
כמו שאנחנו נראה סיטואציות שאנחנו נפגוש קבוצות הרבה יותר חזקות מויאדוליד בערך כל קבוצה, ואנחנו נראה סיטואציות לא נעימות וקצת פחות מזל שמסתדר לנו המשחק, אז אני רוצה להגיד על זה שני דברים, שלושה דברים. אחד, נכון. שתיים, גם עכשיו לא היה לנו כל כך הרבה מזל עם כל הקורות האלה שהיו לוונדובסקי בשני המשחקים האחרונים. ושלוש, באותה מידה אפשר גם להגיד, נכון, אבל עוד מעט יהיו לאנזי פליק שחקנים כמו פרנקי די יונג וגבי והראוכו, וזה יכול להיות עוד יותר מעניין אפילו. אמן.
שאלה מתי, שאלה מתי.
אתה יודע מה, אבל זה שאנחנו לא מדברים עליהם, אז נכון שתמיד שנכשלים מדברים על מי שחסר ולא שמצליחים, אבל אתה מסתכל, בינתיים נגיד, פרמי נגיד עוד לא נכנס לעונה כמו שצריך, אולי הוא עייף קצת מהקיץ שעבר עליו, אולי עוד לא מוצא את מקומו, פאו ויקטור היה טוב בהכנה, בינתיים עוד גם לא משחק הרבה, וגם שהוא משחק הוא לא מבריק. קוראים פה דברים, ועדיין התחושה היא שמי שמשחק, עולה והוא טוב, והוא משחק, והכל בסדר, הוא עושה מה שצריך. וגם קסדו היום, עלה ועשה מה שצריך. משחק של ברנל, כנראה הוא לא ייתן גם, כי הוא כנראה לא כזה טוב.
המבחן של קסדו יהיה מול קישור לוחץ, וכשהוא יצטרך להרוס התקפות של היריב. היום אולי כמעט לא היה צריך לעשות את זה.
אולי במשבצת שלא ישחק פרנקי די יונג עד אז.
אתה לא יודע מה יקרה עם פרנקי די יונג. זה גם סיפור אם אתה רוצה לפתוח את זה. כרגע קסדו... כרגע קסדו מבחינה דפנסיבית, מבחינת קונטרולר הוא אחלה, אנחנו יודעים את זה. מבחינה דפנסיבית הוא בעייתי, ומול קבוצה שתבוא בשצף קצף לתקוף אותך, הוא יצטרך להיות במיטבו ממש. בניגוד להגיד לברנל שפשוט בגיל 17 על ימין והשמאל לפרק התקפות של הקבוצה היריבה.
בוא נזכיר, ברנל בעצם נפצע שהוא פרק בעצם התקפה סוג של מתפרצת של ראיו.
נכון, נכון, הוא הציב. אני כתבתי לכם גם אחרי המשחק הזה מול ראיו, עוד לפני שאנחנו הבנו את חומרת הפציעה או ממש במקביל לזה.
כן, יכול להיות שהציב את הנקודות.
הוא נותן וייבים של הריל דיל. הילד הזה, ברנל. יש שם, אתם יודעים, לבוסקץ היה את הטריידמרק שלו, של ההשתחררות מלחץ, אני לא אומר שהוא ברמה הזאת, אבל יש לו גם את האלמנט הזה, ויש לו את המסירות שדיברנו עליהם בפודקאסט הקודם, ויש לו חוכמת משחק, והוא לא עושה שטויות, הוא מתמקם טוב, באמת שזה נראה, אתם יודעים, כאילו, היינו עונה אחת בלי בוסקץ, ונראינו כל כך פחות טוב, וזה נראה כמו יותר מפלסטר, זה נראה כמו היורש, ממש, ואז זה קרה, איזה בסה.
הבעיה היא שאתה לא תדע איך היורש הזה יחזור אחרי 10 חודשים של ACL ומיניסקוס.
צריך להגיד, בוא לא נקבור אותו, גם גבי אנחנו נראה שיחזור, ולהערכתי יחזור בסדר, צריך לזכור, אנחנו, גבי עוד יחזור, פרנקי, הלוואי עוד יחזור, חוזרים מהפציעות האלה, משחקים, זה בטח לא טוב, אבל גם צ'אבי חזר מפציעה דומה.
נכון, ויש עוד שפע דוגמאות של שחקנים שכן קרו את הצולבת ולא חזרו להיות אותם שחקנים. במיוחד, שחקנים שמתבססים על מהירות, עם כוח מתפרץ, שם זה הבעיה העיקרית, ברנל לשמחתנו, הוא לא שחקן כזה.
גם לא גבי בהכרח.
לגבי יש צעד ראשון.
כן, אבל גבי הוא קודם כל, הוא פייט...
כן, כן, אבל הוא לא שחקן כזה.
זה, זה פציעה שנגיד רפיניה, נגיד, הייתה גומרת, הוא שחקן מהיר, שחקן של זה, שחקנים ש... ניקו וויליאמס, פציעה כזאת, אתה יכול להגיד, וואלה, יש מצב שהוא חוזר ברמה של שחקן ליגת החלילה, בישראל. גבי וברנל זה לא בדיוק השחקנים האלה.
ברנל כבר לא רלוונטי לעונה הזאת לצערנו. גבי, בוא נראה. אני, האמת היא, תופס את עצמי במחשבות שלי במהלך היום, כן, אלה הדברים שאני חושב עליהם, ואני אומר לעצמי, איך פליק יתעדף את הקישור של ברסה ברגע שיהיה לו סגל מלא עם גבי ועם פרנקי? האם מי שבאמת הולך להקריב את מקומו יהיה רפיניה נגיד, כי דני אולמו כזה מבריק, והוא יהיה יותר מצד שמאל ולמין מצד ימין, ופדרי יהיה באמצע, ואולי גבי ופרנקי ישחקו את הדאבל פיבוט, ומה שנראה כמו קישור שהוא 80% ממנו תוצרת ספרד, ויש כימיה ביניהם. אני לא יודע, הכל ספקולציות, אני סתם משתף פה מחשבות שיש לי לגבי איך הקישור הזה יכול להיראות.
אני רוצה לעלות.
כרגע לפחות, כרגע לפחות עכשיו, מה שברור לכולנו זה שדני אולמו זה שיפור עצום, כל כך מול פרן.
עכשיו, כשאנחנו חושבים זה בדיעבד, ושהיה אפשר להביא, מחר אפשר להחליף, שלוח את אולמו לבלבאו, להביא את ניקו לברצלונה. אתם עדיין בטוחים שהוא האיש היותר נכון לברצלונה?
יום שרפיניה שיחק בצד שמאל, הוא לא באמת שיחק בצד שמאל, הוא יותר שיחק כקשר שמאלי, עם הגיחות האלו למעלה, שזה משהו שהוא מצטיין בהם, אבל הוא לא שיחק על הקו היום, והוא פינה את זה פחות או יותר לבלדה. אתה צריך עדיין שחקן קיצוני שמאלי אמיתי, ושאלתך, האם הייתי מחליף את אולמו בניקו?
אין איך לענות על השאלה הזאת באמת.
לא, רגע, שנייה. אם היית אומר לי גונדואן נשאר וניקו מגיע במקום אולמו, הייתי לא...
אתה אומר גונדואן וניקו, אתה מעדיף על אחד דני אולמו. No shit, שרלוק. ברור.
זה לא no shit. נראה לי שיוז רוצה...
אתה רוצה להגיד שאתה פותח עם גונדואן בתפקיד של אולמו היום פחות או יותר, ועם ניקו במקום רפיניה.
מה שנקרא כוונת המשורר באמת, אתה יודע, זה ה-4-2-3-1 שפליק יותר מכוון אליו. משחקי אגפים כמו שהם צריכים להיות. אנחנו לא הצלחנו להביא את זה.
אני כבר אמרתי בעבר, ואין לי שום אינדיקציה לדעת אם אני צודק, אבל אני חושב שניקו וויליאמס ב-DNA שלו, הוא יותר שחקן, ואני אוהב אותו, הוא שחקן מצוין, אבל הוא יותר שחקן ריאל מדריד, הוא יותר שחקן של כדורגל מתפרץ, חזק, מהיר, התקפות מעבר, פחות שחקן התקפה עומדת של ברצלונה.
אני רוצה להזכיר לך לגבי העניין הזה של קיצוני שמאלי שמתאים לריאל, המשחק ההתקפי הכי טוב בהיסטוריה שלך במועדון הזה היה עם אדון נאמר, סוארס ומסי, הכי טוב בהיסטוריה שלנו. אם אתה
אפשר להתווכח גם על זה.
ב-11 שלך, מי היום נמצא בצד שמאל?
אפשר להתווכח.
פריים.
הוא היה מדהים, אני מאוד אהבתי את נעימר גם, אני עד היום, אני חושב שאני מבכה את הפרישה שלו בגיל 26
מכדורגל.
אולי רונלדיניו גם, אפשר גם להזכיר אותו. אבל לא התכוונתי לקלקל חשי, נמשיך.
נכון. אני פשוט ראיתי קומפיליישן של...
כן, לכן אני אומר שוב, אני חושב שמה שפליק עשה בשקט בשקט, הוא עובד עם מה שיש לו, הוא לא מתעקש, אחד הדברים היפים לראות עם בן אדם בכלל, שהוא לא מתעקש, ומיילל ומסתכל אחורה ומה יהיה, בונה, ברנל זה חתיכת שוק, הוא, אתה יודע, זה מצחיק להגיד, הוא גידל אותו, כי מה הוא מאמן אותו חודשיים, אבל אתה יודע, הוא מאמין בילד הזה, הוא נותן לו את המפתחות, 4 משחקים, 3 משחקים, האיש נפצע לעונה, זה חתיכת מכה, גם לברנל וגם לפליק, והנה, אתה יודע, הוא לא בוכה על זה, הוא לא מעלל על זה, הוא מסקה קדימה.
אחלה, רק קטנה לגבי ברנל, פליק נתן לו באמת את הדומיננטיות, נגיד, במשחקים האלו, בתחילת העונה. אבל צ'אבי קידם אותו, כבר קרא לו להתאמן עם הקבוצה הראשונה באוקטובר שנה שעברה, ובאפריל 24, הוא כבר אמר שיש מישהו שיכול להעז ולהיכנס לעמדה הזאת של הקשר האחורי בברצלונה, כבר מחכה לו, העונה הבאה, שבסוף הוא לא הגיע אליה, אבל סביר להניח שצ'אבי גם היה נותן לו במה.
בוא נסכם דבר אחד לגבי צ'אבי, גם אם פליק עכשיו יאמן 5 עונות, הוא ייקח 3 צ'אמפיונס ו3 אליפויות ו2 גביע המלך, מקומו של צ'אבי בהיסטוריה של ברצלונה היה הרבה מעל פליק. צ'אבי הוא אגדת ברצלונה, צ'אבי בכלל אין... הוא אחד מ3-4 השחקנים הכי גדולים של ברצלונה בכל הזמנים, תלוי איך מסתכלים על זה. אין, יהיה מאוד קשה להדיח אותו משם. צ'אבי הוא אהבה והוא בלה. כן, בהבדל שרואים בין העונה המאוד מוזרה הקודמת של צ'אבי לעונה הזאת של פליק, כאשר רעשי הרקע בחוץ, אותם רעשים, אותו בלגן, ואפילו הבלגן התגבר, יש הרבה סימפתיה לדרך השקטה של פליק, שיהיו אולי מה שהמועדון זקוק לו עכשיו.
מסכים לגבי הרוגע על הקווים, מסכים לגבי החילופים, בינתיים פליק מבריק עם החילופים שלו, זה מרגיש כאילו כל חילוף הוא בול, ולא לזרוק הכל חוץ מהקיור, אבל שוב, צריך לראות איך זה ממשיך לאורך זמן.
אגב, מה הסיפור עם פאו ויקטור? הוא היה נראה שהוא מאוד מאמין בו באופן אישי, פתאום הוא אפילו לא חילוף, גם שהוא נכנס, הוא נכנס בכלל במשחק הקודמים כקיצוני במקום למין, לצד לבנדובסקי.
כי הוא יכול לשחק כקיצוני.
רציתי להגיב על מה ששי אמר על זה שנדמה שהחילופים בול והם נכונים. זה לא סתם שהחילופים הם בול, הוא גם לא מתמהמה. הוא את החילופים שלו עושה, היום הוא עשה אותם קצת לפני דקה 60. עכשיו בוא נסתכל רגע על הדברים, התוצאה היא 3-0. השחקנים שהוא מכניס זה פרמין שסוף סוף יקבל קצת יותר דקות. בסדר? חילוף מצוין. מי עוד נכנס שמה? דומינגז שהחליף את קוברסי, ואגב כל הכבוד לו שאחרי 2 דקות שהוא נכנס, הוא בלם אחרון, והוא מחליט לסבסב 2 שחקנים שם, באלן אלן, אני לא יודע מאיפה הביצים לזה, אבל סחטן עליו.
בואו
נראה, אנחנו לא צריכים להתאהב כל כך מהר, אנחנו, we like what we see so far.
זה כיף, זה כיף לראות שהקבוצה נראית טוב על המגרש, אתה משמח. עם כוכבית, נכון שי, לא היריבה הכי גדולה שנקלנו בה. אם כי בוא נודה, ראיו חתיכת נחס ובלבאו ווולנסיה בחוץ, בלבאו בבית וולנסיה בחוץ, אף פעם לא טענו גדול.
ראיו משחק אדיר של הקבוצה במחצית השנייה, במחצית הראשונה שהייתה קצת בשוק, וולנסיה גם משחק טוב, גם בלבאו במחצית שנייה. היום זה היה מדקה 0 עד דקה 90, אבל שוב, לא היריבה הכי שוחה.
אבל כן, זה נחמד לדעת שאתה כבר אחרי 4 משחקים, כבר שיחקת נגד בלבאו, שיחקת נגד ולנסיה בחוץ, שיחקת נגד ראיו בחוץ, שזה תמיד, ווייקס תמיד על הפנים, אנחנו לא מתלוננים על זה, זה נחמד לדעת, גם שוויאדוליד בבית כנראה אחד המשחקים הקלים בעונה. בוא נסתכל ממש שאנחנו באקספרס, כי אנחנו לקראת סוף הפודקאסט, כמה דברים. ראשית, זהו, למי ששואל לחוץ, רוצה, מועד העברות תם, נגמר, אין הפתעות, לא יהיו הפתעות, קינגסלי קומן לא יחתום פתאום, זהו, נגמר, נכון?
אתה שואל אותי.
אני יודע, אתה יודע.
נגמר. פיניטו לקומדיה.
בעצם צריך להגיד, לצערי, אני ממשיל את זה וכמובן עם חמה, אבל קצת כמו חולה שזקוק להשתלה ויש מרוץ נגד השעון להשיג לו את האיבר, ראשי ברצלונה רצים, אני לא יודע יותר מהר, פחות מהר, דקו בעניין שלו, לפורטה בכסף, בסופו של דבר לא משיגים את האיבר, והחולה, מבחינת הפגרה הזאת, החולה מת, זאת אומרת, אפס פעילויות בשוק העברות, הבאת את דני אולמו בתוך התקציב הזה של בעצם הסעיף רכישה שלו, וזהו, הקבוצה בעצם לא הצליחה לעשות שום מהלך משמעותי בחלון העברות, כמעט שום מהלך שהיא רצתה, אולי אחד מתוך, לא יודע, עשרה.
היא עשתה את המהלך שדקו דחף לו מכל, שזה דני אולמו, וכן, כל השאר.
גם, גם דקו העדיף את ניקו וויליאמס, פשוט לא היה בשליטתו.
תראה, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על זה, דני אולמו מול ניקו וויליאמס, אם היו מחכים והיו מעזיבים את כל מהעזיבות שהיו צריכים לעשות בשביל לרשום את דני אולמו, היו גם צריכים לרשום את ניקו וויליאמס, כן? במקום דני אולמו.
כן, נכון, אבל ניקו לא רצה.
מקסימום היינו פוצעים עוד איזה שחקן ככה בטעות.
לא, אבל בוא נגיד, ניקו לא רצה, ומעבר
ניקו לזה... ניקו לא רצה כי לא היה לו ערבויות.
הוא לא רצה לחכות. ניקו רצה. דני אולמו הסכים לחכות, ניקו לא.
נכון.
עכשיו, בהקשר הזה, כל הפתרונות שהעלו ליד וקשר אחורי, ואיזה בלם מחליף, ואיזה פלסטר על ברנל, שהיה איזה 3-4 ימים שבעבר, היה מספיק בזמן הזה להביא את מי שאתה רוצה, וראינו את צ'לסי עושים את זה בלי בעיה, בשנייה ורבע. הכל לא צלח, ברצלונה לא הצליחה לעבוד גורם בפגרה הזאת, אולי עם פייר פליי וכמה ניסים תצליח לעבוד גורם בחלון שיפתח בראשון בינואר.
תראה, זה לא רק העסקה של נייקי, כן? יש גם את העסקה הזאת של ברסה סטודיוז, שאם נגיד את זה בשורה התחתונה, אני חושב שבלליגה וגם המשקיעות שנכנסו לעניין הבינו את האובר אבלואציה שהיה על הנכסים הדיגיטליים האלה. אם אתה זוכר, הפעם הקודמת שהנפיקו במרכאות את העסקה הזאת, זה היה בבאז של ה-NFT וסייבר וקריפטו וואטאבר, וברסה ולפורטה דחפו את כל הבאזוורדס האפשריים לעסקה הזאת, ועכשיו יש די אבלואציה לכל הסיפור הזה. אז אני לא יודע, בגלל זה ממש מתקשים למצוא מישהו שישלם פיזית את הערכה הקודמת שהייתה לליברו הגרמנית.
שאגב בעצמה אז... פשוט נסגה מהעסקה ונעלמה.
כן, כי בפועל היא הבינה שמוכרים לה אוויר.
אבל איזה מין עסקה הזאת שאפשר לסגת ממנה ככה, זה מאוד מנוהל.
זה הולך להתברר בבית המשפט.
זה מאוד פשוט, הם הביאו את העסקה הזאת לדירקטוריון, שהסתכל עליהם ושאל אותם, התחלקתם על השכל?
כן, אבל בואו נזכור, עברו 8 חודשים, לא עברו יומיים. זאת אומרת, דברים כאלה צריכים להסגר בשבוע לפה לשם.
NFT של קינג דוגלס, אנחנו צריכים דבר כזה.
אגב, מה 8 חודשים? זה עסקה בעצם מהפגרה, מהקיץ הקודם, לא?
מה?
הליברו, זה עסקה מהקיץ הקודם.
ליברו מהקיץ הקודם, אבל מה שהיה לפני זה, זה היה בקיץ 22, כל ההסכמים
הכלכליים. לא, אני אומר, הכלכליים. הכסף הגרמני שלא הגיע, זה עסקה מהקיץ הקודם.
נכון.
שרק עכשיו, למעשה, מבינים סופית שלא הגיע הכסף, בחודש וחצי האחרונים.
לא, אתה הבנת שלא לא תקבל את הכסף מליברו לפני 3-4 חודשים.
אוקיי, אז במה?
ואז חיפשת את המחליפים, ואז הביאו את ארמרק, שהחברת קייטרינג הזאת, שאתה שואל את עצמך, מה קשור חברת קייטרינג ל-NFT וקריפטו ובטבר?
השלב הבא זה דוכן לטוס נקניק, משהו כזה, כאילו זה הכיוון. בואו נדבר על הגרלה בליגת האלופות, אז צריך להגיד...
לפני זה, היית בעוד מועד העברות, אז דיברת רק על דני אולמו...
כן, לצערי אין מה לדבר על מועד העברות, אין.
אבל יש שחקנים שעזבו.
נכון.
מיקאל פאה עזב ב-10.3 מיליון יורו לרן. חוליין ארוחו גם איכשהו השגנו עליו 10 מיליון יורו. מדהים. שדר יד עסקה, בעסקה, כאילו, אחוזים עתידיים
במכירה. כן, בתוך עסקה, עסקה בתוך עסקה, כן.
9-10 מיליון יורו. מרגיו נמכר בסעיף שחרור שלו לצ'לסי, 6 מיליון יורו. סטניס בסמפטוריה, 3 מיליון יורו. קוונקה ב-1.3 מיליון יורו. ואבל רואיס שחזר לספרד לג'ירונה ב-800,000 יורו, זה גם אחוזים במכירה עתידית.
וכמובן גונדואן,
גונדואן בחינם, דסט בחינם, אנחל אלרקון בחינם. אצל דסט ואנחל יש אחוזים במכירה עתידית. לנגלה, ויטורוקה, אוריול רומאו ואלכס ויה בהשאלה.
אז שוב, ציון אפס למועד
העברות. מה זה זהו? אתה לא תפנק את המאזינים שלנו בידיעות המסמכות של לנגלה, העריך את החוזה שלו במועדון עד 2096.
כן, ויפרוס את אגב, הרוויח למעלה מ-100 מיליון יורו במועדון, משחק 9 שנים סוגר במועדון עוד מעט?
הוא יסגור 9 שנים.
הוא יסגור 9, הוא מ-2018, כן, יסגור 9 שנים. זה באמת, אגב, ייכנס להיסטוריה באמת, הרכש אחד המעליבים ביותר, וכאבן הרחיים הקשה ביותר.
הייתה לו עונת בכורה לא רעה, אגב.
כן, אם כי אני טענתי גם עונת בכורה לא רעה שלו, שהוא לא שחקן מספיק טוב, אבל...
אגב, זה גם שחקן עם יכולות, צריך להגיד את זה. זה לא שחקן שאין לו יכולות, זה שחקן שפשוט כאילו, הוא נחס, הוא באמת, כל מה שיכול לקרות לא בסדר, הראש שם לא מספיק במקום הנכון.
הוא בסדר, הוא לא מספיק. הוא לא בלמילית, הוא לא בלמילית.
בדיוק כמו שרפינה, הוא לא
בלמילית. יש גם את קנצלו ופליקס, ששימו חוזה, שימו את השאלה הזאת, פרסה רצינית של הקיץ, מבחינת זה שברסה הודיעה, תודה ולהתראות, בראשון ביולי עם תום החוזה שלהם.
היה להם בעצם מין פוסט כזה מתוזמן כזה, כאילו, מה אתה רוצה, נגמר החוזה, תודה.
כן, ואז לפורטה חזר בו, ואמר שאנחנו רוצים להשאיר אותם ברעיון שלו, וכן.
אחד בצ'לסי, אחד בסעודיה, ותודה ושלום. אגב, אדון קנסלו בקבוצה מספר, לא יודע, 8, 9, 10 בקריירה, יתרונותיו ידועים לנו, יש לו גם בעיות.
כן, ראית את זה אחרי פתיחת עונה מסחרת ודעיכה.
כן, יציבות ההגנה גם אולי יותר טובה כשמשחק שם קונדה. ראינו את זה בעונה לפני, זה בעונת האליפות. בואו נדבר על ליגת האלופות. אז בעצם שיטה חדשה, ליגה שלמה, כל קבוצה משחקת 8 משחקים, 8 הראשונות עולות. הערכות הם שצריך בסביבות 6 ניצחונות או 5 ניצחונות 3 תיקו, 17-18 נקודות לעלייה. לא יהיה קל בהתחשב בזה שמשחקים בין היתר נגד ביירן האהובה עלינו.
תראה, זה לא רק מספיק נקודות כדי להפיל לשלב הבא, כי אין באמת הגרלה כאילו תהיה הגרלה, אבל יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאיזה מקום תסיים בין 1 ל-8, כדי שעוד תפגוש את שאר היריבות שלך בהמשך.
כן.
אז כל הנקודות חשובות פה בדבר הזה, לא רק 16 נקודות.
ליגת האלופות אגב עוברת להיות ליגה של 3 ערבים.
שלישי, רביעי וחמישי, נכון.
כן, כאשר אנחנו נמשיך לשחק יותר בשלישי ורביעי, או שזה כבר לא, אין לנו משמעות?
אנחנו
נשחק יותר בשלישי ורביעי, או שאין לזה משמעות? אפילו לא הסתכלתי יותר.
יש לנו משחק אחד בחמישי, כל השאר בשלישי ורביעי.
כלומר, אנחנו נשארים פחות או יותר כמו שאנחנו גילים, סוף שבוע ליגה, אמצע שבוע אלופות, וזה מתחיל כבר שבוע הבא?
לא, 19 בספטמבר, משחק ראשון במונקו, ראשון באוקטובר יאנג בויז בבית, 23 באוקטובר ביירן מינכן בבית, המשחק של ה...
כלומר, אחרי פגרת הנבחרות.
ולפני הקלאסיקו.
שאלה אנחנו יוצאים. לא, אני אומר, עכשיו אנחנו יוצאים פגרת נבחרות, אחריה חוזרים לליגה ולאלופות.
יש גם עוד שינוי בפורמט שצריך לדבר עליו. שני שינויים. אחד, זה העובדה שיש 8 משחקים בשלב הראשון לפני הנוקאוט, והשניים הנוספים זה מפגש של... נגיד דרג א' מול דרג א', שלא היה את זה לפני זה. אז זה כביכול יהיו משחקים שהם יותר היי פרופייל,
בתחרות, יהיו גם הרבה יותר משחקים בתחרות בלי קשר, כי יש גם לפני שלב שמינית הגמר, מקומות 9 עד 24 מתחרים על הזכות להיות השמונה הנוספות מעבר למקומות 1 עד 8 שמגיעות לשמינית הגמר. אז אני חושב שזה אמור להפוך את התחרות ליותר אטרקטיבית, גם השלישי, רביעי, חמישי, זאת אומרת, אני חושב שבאמת הם מנסים להפוך את הכדורגל למוצר אטרקטיבי יותר. בוא נראה אם זה יעבוד, אין לי מושג, באמת. נראה לי קצת מסובך, והפורמט שהיה, אני אהבתי אותו as is, אבל אני מבין את הבעיות שהם מנסים לפתור. בוא נראה אם זה פותר אותם.
תראה, הם מאפשרים לך למעשה, בעוד שבשלב הראשון בעבר, היית משחק בין משחק, היית מקבל בין יריבה אחת לשתיים, ממש מעניינות, ובאמת יריבה אחת שהיא לרוב, אני מדבר קבוצה ברמה של ברצלון, שהיא ברמת בדיחה, עכשיו פתאום יש לך משחקים מעניינים, זאת אומרת, יש לך גם את מונקו, וגם את ברן, וגם את אטלנטה, אטלנטה, יש לומר, יש עניין לאורך זמן, בעיניי.
כן, יש פה את הסיפור עוד פעם, של האם אתה חושב רק על ההפלה, או על המשך הדירוג, ואז המשחקים האחרונים היותר קשים, זה נגד דורטמונד בחוץ, ואטלנטה בבית, הם בשלושה האחרונים. זאת אומרת, יש לך את דורטמונד בחוץ ב-11 בדצמבר, בנפיקה ב-21 בינואר, ואטלנטה בבית ב-29 בינואר.
שבאמצע
יש לך משחקים.
אם תסתכלו פתאום, אז פתאום, שוב, יש לך את דורטמונד, ויש לך את אטלנטה, ויש לך את מונקו, ויש לך את ביירן, יש לך קבוצות שוואלה, שלא היו מגיעות בשלב ראשון כולן ביחד לאותו מקום, כלומר, אתה, יש לך הבטחה לשורה די מעניינת של משחקים, כבר בשלב הראשון, כלומר, משחקים מובטחים, ללא קשר לשאלה אם אתה עולה שלב או לא.
והגרלה של ברצלונה יחסית, יחסית נוחה, תסתכל רק על אורך המשחקים של פריז.
כן, כן.
לא כזה כיף.
כן, כן, זה יכול להיות ממש מטורף. ושוב, אני חושב שקבוצות יצטרכו לנסות להבין את הפורמט הזה. זה פורמט מאוד מאוד מוזר ולא ברור. צריך להזכיר, בעבר גם קבוצות כמו ברצלונה, כמונו, בסיאנו, היינו אחרי 4 משחקים מבטיחים את העלייה ויכולים להוריד הילוך. משחק שישי לרוב היינו מגיעים באמת עם הנוער, אז כולל אפילו העונה עם צ'אבי שהגענו, מה זה שם היה לברוז' או משהו עם איזה הרכב מצחיק והפסדנו, אז יש פה שינוי, קבוצות יצטרכו להערך, צריך להגיד, הסגל של ברצלונה קצת קצר, עד שני, אולי עד אז הוא יתארך, כי אנחנו מדברים על הראוחו שצפוי לחזור בקריסטיאנסן ופרנקי די יונג וגבי, ואנסו, כך שיש על מי לבנות שיחזור, ואז במקרה כזה, טוב שכבר שפשפת שחקנים כמו רודריגז, אסדו
גם עוד דבר, בניגוד לשנים קודמות, שהשלב הראשון של שלב הבתים של ליגת האלופות היה מסתיים בתחילת דצמבר, פה אנחנו בעצם מסיים אותו בסוף ינואר, זאת אומרת, רק אחרי קריסמס והשנה החדשה, רק אז, בסוף ינואר, תסתיים העונה של ליגת האלופות.
צריך להזכיר, כי הוא כולל בעצם גם את השמינית בתוכו, זאת אומרת, אם בעבר היית משחק את השמינית באזור פברואר, עכשיו אתה בעצם לא משחק שמינית בכלל, זאת אומרת, העולות יעלו ישר לרבע, אם הבנתי נכון את הפורמט.
לא, לא, העולות עולות ישר לשמינית, מקומות 1 עד 8 עולות לשמינית.
זה לא שמינית.
מקומות 9 עד 24, רגע, מקומות 9 עד 24, מתחרים על הזכות לשחק מולם במשחק ווילד קארד אם תרצה. שהוא בין שלב הליגה לשלב הנוקאוט בליגת האלופות החדשה.
סליחה, אוקיי, כלומר, אז יש עד ינואר בעצם את הליגה המובטחת, ואז עוד איזה...
נכון, עד סוף ינואר, וגם יש פה את השלב הנוסף הזה, את
הווילד קארד הזה. המצטיינות מחכות בבית, והפחות מצטיינות נלחמות על הליגה.
נכון, אגב, השלב הזה היה קיים כבר שנה שעברה לצורך העניין בליגה האירופית, לצורך העניין.
מה שיפה זה שאנחנו ברצלונה כמובן צריכה לשאוף להיות בין 8 הראשונות, ואם לא אז לפחות להיות במקום טוב בשביל לעלות מבין ה-15-16 הבאות. טוב, עוד נדבר על זה, תיפתח ליגת האלופות, נבין, נדבר, נשמע, זה בסדר. זהו, אנחנו יוצאים לפגרה בעצם, פודקאסט 120, אנחנו נעדכן אתכם כמובן על אירוע פתיחת עונה שיהיה ב בליגת האלופות. אנחנו מנסים לעשות כזה אירוע, אנחנו מתחייבים, אבל כמובן נעשה כל מאמץ. עוד משהו ששכחנו, אנחנו כבר מגיעים כמעט לשעה עגולה. חברים, שי עושה לו עם הראש, תום גם עושה לו עם הראש. אז כל מה שנשאר לי זה א', להגיד המון המון תודה לאיש והגדה שי פל.
ניוז.
תודה שהיית כאן איתנו. תודה, והגדה והתאבות. תום רוזנבסר.
תודה יאוז, שי, למאזינים.
החזקת פודקאסט שלם, כל הכבוד. כן ירבו, כן ירבו, לא היינו צריכים להחליף אותך במחצית. ותודה ענקית באמת לכם, המאזינים שלנו, נגיד שוב, נתפלל לחזרת החטופים, חיילים שלנו, שמרו על עצמכם איפה שאתם, באיזו גזרה בה אתם לא נמצאים, וכמו שאומרים, שיהיה ויסקה ברסה, ואם אפשר, אם אפשר, קצת גם ויסקה ישראל, יעשה טוב לכולנו, שיהיה שבוע טוב, ויאללה ביי.
אמן, צורות טובות, ביי ביי.
ביי חבר'ה, שבוע בטוח ושקט.